ודבר זה, שמוציא האדם שלמותו אל הפועל תמיד להתחכם, דבר זה אינו עיקר, כי אין זה השלמת הכלל, רק מה שנתן תורה לכלל ישראל, דבר זה הוא השלמת הכלל. כלומר, בראייה השנייה שמביא המהר"ל לתורה מן השמיים, הוא הסביר שאם לא נניח שיש תורה מן השמיים, יש חריגה בעולם, שהרי כל דבר בעולם מושלם חוץ מן האדם. דבר תמוע, שיהיה האדם חריג מכל הבריאה כולה, שכל הבריאה, למשל החתולים, הם חתולים מושלמים, כלומר אין צורך בעוד משהו כדי להפוך את החתול לחתול, הוא חתול מטבע בריאתו, בעוד שהאדם, למרות שהמעלה המיוחדת לאדם, באשר הוא אדם, זה השכל, אבל הוא צריך בשביל זה להתלמד. אם כן, האדם נברא חסר. מאחר והוא נברא חסר, מוכרחת לו ההשלמה. אם יש השלמה, אם כן, היא לא יכולה לבוא מכוח הטבע, כי הטבע שלו חסר, אם כן, צריך לבוא מעל הטבע, מכאן לתורה מן השמיים. תשאל, למה? הרי האדם יכול להשלים את חסרון שכלו, על ידי שישכיל. מה אתה צריך תורה מן השמיים? זה שהוא ישכיל, זה יעשה אותו שלם. אז איזה מין ראייה יש לך פה לתורה מן השמיים? מחסרון האדם. הנה, חסרון האדם ניתן להשלמתו על ידי עצמו. עד כאן קושיית המהר"ל. לא הבנת את הקושייה? את הראייה שהוא הביא לתורה מן השמיים הבנת? כן או לא? לא, בסדר. אז יש לפחות שלושה שלבים שלא הבנת. נחזור עוד פעם לדברים שאמר המהר"ל בשיעור הקודם, כן? לדברים שלמדנו. הראיה השנייה לתורה מן השמיים, היא שאם לא נניח שיש תורה מן השמיים, יצא שהאדם חריג לעומת שאר הבריאה. שכל הנבראים שלמים חוץ מן האדם. אהו, מדברים איתך.
לא,
ההנחה היא שלא ייתכן, באופן סביר, שתהיה חריגה בבריאה. אם כולם מושלמים, גם האדם חייב להיות מושלם. והנה אנחנו רואים שהאדם חסר. אם כן, חייבת לבוא לו השלמה. במה האדם חסר? בזה שאין לו שכל. למרות שהוא, מצד מעלתו, בעל שכל. אז לכן מוכרחת להיות תורה מן השמיים כדי להשלים את חסרון שכלו. זה מה שאומר המהר"ל. זה מה שאומר בשיעור הקודם. על זה הוא הקשה בשיעור עכשיו. המהר"ל, וכשה, איך אתה אומר שצריך תורה מן השמיים כדי להשלים אותו? פשוט, שאדם ישכיל, ואז הוא יהיה מושלם.
אז גם זה הוא עדיין חסר כשהוא נולד, ורק כשהוא ישכיל
וככה. בסדר, אבל יש, וגם עד שהוא לומד תורה.
לא צריך תורה דווקא.
כן, לא צריך דווקא תורה. יש השלמה אחרת, והיא ההשכלה. אומר המהר"ל, זה לא נכון, כי זה טוב רק ליחידי בני האדם ולא לכלל כולו. הנה, זה מה שאומר כאן. ודבר זה שמוציא האדם שלמותו אל הפועל תמיד להתחכם, דבר, כמה להוסיף חוכמה, דבר זה אינו עיקר, כי אין זה השלמת הכלל. רק מה שנתן התורה לכלל ישראל, דבר זה הוא השלמת הכלל. זה בעצם הקושיה של המלך, מלך כוזר, על הפילוסוף. הוא אומר לו, איך יכול להיות, הרי לפי דבריך, האדם לא נברא אלא בשביל להיות פילוסוף, וזה דבר שמתאים רק למעט מבני אדם. בסדר? רצית לשאול שאלה?
למה לא ייתכן
חריגה בבריאה? זה באמת שאלת יסוד. זה בעצם הנחת יסוד פילוסופית. אינטואיציה פילוסופית, אפשר לומר. אצל הפילוסופים מניחים שהכל אחיד. גם אנחנו רואים שהטבע איננו מקבל את החריג. כן, כן, אתה צודק. אתה צודק. לפי היהדות, אין בכלל כל קושי. עד רבה, החריגה היא מהותית לבריאה. כן. אבל אנחנו על יבד הפילוסופים. הרי כל מה שהמהר"ל כאן עונה, זה לפי שיטת הפילוסופים.
סליחה, אנחנו רואים חריגה בטבע.
והיא?
כל הצונמי למיניהם.
כל המה? צונמי, כן.
כשיש חריגה לפעמים, ההרגש או כל ההתפרצות.
אתה אומר שיש חריגות, אתה מקשה שיש חריגות לא רע בטבע, כן? צונמי, הרגש וכדומה מן האסונות. תשובה, זה גם חלק מהטבע. הלאה. זה גם לא נקודתי, זה טבע המציאות שיהיו מדי פעם התפרצויות, הרגש, צונמים וכו'. כן.
הרב היום המדע המודרני מניח דווקא הפוך, אומר שבגלל החריגות בטבע הכל...
אתה אומר שהמדע המודרני אומר שהכל התפתח מפני החריגות בטבע, המוטציות וכדומה. כן. הפוך מהתפיסה הזאת. נכון, נכון, נכון. פה אנחנו מדברים לפי השיטה הזאת. מה? כל מה שאמרל אומר זה הליבה דה הפילוסופיה של ימי הביניים, שהיא סבורה שישנה אחידות במציאות. בסדר? גם מה שאתה אומר שלפי המדע המודרני אין חריג, יש חריגה, זה נכון ולא נכון, כי החריגה היא דבר שבאופן סטטיסטי כן קיים. זאת אומרת, שיש בכללות המציאות חריגות, אבל זה סדר כללי. כן, חריג, אבל זה דומה למערל, שמה שיש סדר לניסים וכדומה.
הרב, שאלה מה שאמרת קודם, חתול מטריח לאכול חתול. או קרד וכל הסוגים של החיות, נולדים...
גם הג'ירפות.
הג'ירפות כשרה.
נכון, זה באמת קושיה טובה, נו. נכון.
אבל אז גם זה לא מדויק. כל החיות שנולדות, מדי לא מושלמות ושלא מיישמות את הכוח שיש בהן. זאת אומרת, נגיד...
גם החתול צריך לגדול, צריך לנהוג.
צריך ללמד אותו איך טורפים.
מי מלמד אותו איך לטרוף? מה פתאום?
אבא שלו.
מה פתאום? הוא לומד את זה לבד. זה בטבע המציאות.
לא משנה, זה לומד לבד, אבל לא היום אומר שהוא נולד הוא טורף.
כן, אבל זה יהיה.
אתה אדם ככה.
לא, אבל אין אריה שכשהוא גדל לא טורף. מה שאין כן, יש אנשים שאף על פי שגדלים נשארים אידיוטים. זאת אומרת שהחוכמה איננה דבר הוטבע באדם. למרות שזאת מעלתו של האדם.
שאלה איזה חוכמה?
כל אחד יש לו דרגה מסוימת של חוכמה, לפעמים כזאת פיצית, לפעמים כזאת. אבל רואים שזה משתנה מאדם לאדם, סימן שזה פונקציה של המאמץ בין היתר. טוב, הלאה. ומה שהאדם משיג בתורה, שזה משיג הרבה... וזה מעט. אין זה חידוש, כי אף בשאר הנמצאים, אף שם כולם מן אחד, יש בהם שינוי בדבר שלא מגיע לעצמו, שזה גדול וזה קטן. יש חתול גדול, חתול קטן, ולזה יש כוח גדול, וזה אינו בעל כוח, אבל הם שווים בדבר שמגיע לעצמו, ואין בהם שינוי. כל החתולים, בין חזקים, בין חלשים, כולם חתולים. וכן, נתן התורה אל הכלל ביחד, והוא השתמה אחת בכלל, מבלי תוספן ובלי חיסרון. כלומר, אף על פי שיש יהודים גדולים בתורה ויהודים קטנים בתורה, אבל כולם יש להם שייכות אל אותה התורה. לכן אי אפשר לומר רק השלמה אחת שיש אל הכלל ובתכתיב תורה אחת, ודבר זה השלמת המין. עד שיהיה הכל שווה ובתכתיב תורה אחת יהיה לכם וגומר. ומפני זה ניתנה התורה במדבר. למה מדבר? שהוא מקום הפקר. שתהיה התורה השלמת מין האנושי בכלל. זאת אומרת שהתורה זה לא שייך דווקא לחכמים, זה שייך גם למי שאינם חכמים. כל אחד לפי מדרגתו כמובן. כלומר, התורה איננה מדע אליטיסטי, לעומת הפילוסופיה, שהיא מדע אליטיסטי. אם אתה שייך לעניין, יש לך שכל, אתה שייך לפילוסופיה. אין לך שכל, אתה לא שייך לפילוסופיה. מה שאין כן בתורה, בין שאתה מבין נכון, בין שאתה טועה בהבנת התורה, אתה שייך לתורה. כלומר, יש אנשים, לומדים, עוברים שעות על גבי הספר, ברור שהם לא הבינו כלום. יצאו ידי חובת לימוד תורה או לא?
כן.
תשובה היא שכן. למה? כי המצווה היא להיות שייך. כן? איך הם מברכים אחינו אשכנזים לפני ה...
לעסוק.
לעסוק בדברי תורה. התעסקתי בזה. כן? טעיתי, לא טעיתי. כמו אחד קורא במסכת ביצה, שמה ביצה שנולדה ביום טוב. ברוך הוא אומר לא תאכל, ברוך שמו אומר לא תאכל. אז איך אפשר להבין? ברוך הוא סותר את ברוך שמו. אז הוא מסתכל במערשה, כתוב בית דלת הר. זאת אומרת, ברוך דיין האמת. ואז הוא מבין שהוא לא הבין. כן, אבל זה לא נורא. ידי חובה הוא יצא, ידי חובת לימוד תורה. כן? מובן? מה? זה כמו אחד שאומר, הבנתי כל מסכת עירובין. מה זה? הבנתי מסכת עירובין מההתחלה עד הסוף. רק שני ראשי תיבות לא הבנתי. מה זה ראשי יוד, ראשי רש, אבל כל השאר הבנתי. כן. שזה נמצא בכל דף שם. אז כן, זה בעצם מה שאומר כאן המהר"ל. יש איזה מין ממד דמוקרטי בתורה, למרות שלא כל אחד יכול לומר, זאת האמת של התורה. אם הוא לא תלמיד חכם, איך ידע? טוב. זה מה שבעצם חוזר למה שהוא אמר בהקדמה של הספר, שאדם לא יאמר שאם אתעה בתורה לא קיימתי מצוות לימוד תורה. כלומר, כי מצוות לימוד תורה זה משהו אחר. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. כשהתורה חפץ מונח, כל הרוצה לזכות בה, יזכה בה. כן.
אולי זה לא קשור לנושא. אם עצם העיסוק הוא מצווה, אז למה אנחנו שומעים את
הקונסרבטיבים
ואת הרפורמים? גם הם עוסקים בדרכם
שלהם. אני לא הצלחתי להבין את הקושיה. באמת לא הצלחתי להבין. אני אחזור על דבריך. אתה אומר, אם עצם העיסוק הוא מצווה, מדוע אנחנו שוללים את הקונסרבטיבים ואת הרפורמים? גם הם עוסקים בתורה בדרך שלהם. אני לא הצלחתי להבין את השאלה בכלל. אתה אומר שהם עוסקים בתורה? הם עוסקים בתורה.
הם מפרשים אותה כמו שהם מבינים.
לא, הם לא עוסקים בתורה. כי לעסוק בתורה צריך להניח הנחת יסוד בסיסית, שזו תורה מן השמיים. והם לא מקבלים את זה. לא הרפורמים ולא הקונסרבטיבים. והקונסרבטיבים מסוכנים יותר מן הרפורמים בנושא הזה. בגלל שהם מציגים את עצמם כיהדות הלכתית, ככה הם קוראים לעצמם. מכירים בסמכות של ההלכה. רק דבר אחד, הם מחסירים את הידיעה שההלכה הזאת מן השמיים. אז זה כפירה.
אותו אחד שעוסק בתורה, שהוא לא רפורמי ולא קונסרבטיבי, אתה יוצא מתוך נקודת
ההנחה
שהוא יודע שתורה מן השמיים.
ודאי. יש הנחת יסוד לכל לימוד תורה, שהתורה הזאת זה דבר השם. פחות מזה, זה אפיקורסות. יש הרבה סוגי אפיקורסות, כן? טוב, באמת, כדאי לעשות, אם יהיה לנו זמן, רשימה של האפיקורסויות. זה יצא ככה. טוב.
אז גם הלימוד באקדמיה הוא לא לימוד כזה.
הלימוד באקדמיה, מה אתה אומר?
גם לימוד, מי שלומד תורה באקדמיה, היסוד הזאת לא עומדת מול
זה לא קשור לזה שזה אקדמי או לא אקדמי. השאלה מה הנחת היסוד. אם הוא מאמין בתורה מן השמיים, אז זה קשר. גם אם זה נלמד באקדמיה, אם הוא לא מאמין, אם לא מאמין, זה טרף, גם אם הוא לומד בישיבה. לא קשור לעניין. לאקדמיה יש בעיות משלה, בעיות אחרות, אבל זה לא הבעיה הזאת. כן? טוב. איפה אנחנו? ומפני זה ניתנה התורה במדבר, שהוא מקום הפקר, כן? המדבר הוא הפקר, לעומת היישוב. היישוב הוא לא הפקר, כל אחד יש לו חלקה שלו. שתהיה התורה, השלמת מין האנושי בכלל. אז פה נשאלת השאלה, מה אתה אומר? אבל הגויים הרי לא קיבלו. בסך הכל הגויים הם הרוב המוחלט של האנושות. אמרת שצריך תורה מן השמיים כדי להשלים את האדם? והגויים הם לא בני אדם, בני אדם, נכון? והרי הם לא קיבלו את התורה. אז איפה ההשלמה שלהם?
לא רצו.
הביטוי הזה לא רצו, הוא ביטוי לא מובן. אתה מבין? זה כתוב במדרשים שלנו, לא רצו. אז צריך להבין מה המשמעות של הביטוי הזה. אנחנו פותרים את עצמנו בקלות. לא רצו. אתה זוכר איזה מאורע היסטורי שבו הקדוש ברוך הוא הלך אל התאילנדים ואמר להם, אתם רוצים את התורה? והם אמרו, לא רצים. באמת, איפה אתה חי? כן, צריך להבין, מה, כשהמדרשים מדברים, אי אפשר להגיד כיפשו טוב, לא רצו. כן? טוב, אז בואו, מה?
המדרש אומר ש...
אגב, המהר"ל הסביר את המדרש הזה אחרת, כן? בסוף פרק ראשון. הוא הסביר שהלא רצו הזה, הכוונה שגם אם היו מציעים להם, לא היו רוצים. מדוע? כי זה בטבעם לא מתאים. כן? זה לא שהיה מאורע היסטורי של התגלות, לפי המהר"ל לפחות. כן. כשלמדנו את איגרת תימן, הבאתי ארבעה פירושים שונים למדרש הזה. כן, בבקשה.
גם המדרש אומר שעכשיו את
סער... נו, זה המדרש שאנחנו מדברים עליו, מה?
כן, אז למה, אבל גם הם עדיין חייבים לשבע מצוות מנוח שכתוב שם לא לרצוח.
אז זה בכלל סתם קושי על המדרש, כן? איך יכול להיות שמה שהם לא רצו זה לא תרצח, הרי זה משבע מצוות מנוח. מה זה קשור אם כן לקבלת התורה? זה צריך לקבל שבע מצוות מנוח בכלל, אז בכלל המדרש קשה. אז זה אומר שצריך ללמוד את המדרש יותר לעומק. כן, מה אתה אומר?
סתם. צריך לדעת אם זה נכון. מדרשים לא בהכרח היו, אלא ככה ראוי היה שיהיה.
אתה שואל האם המדרשים, כשהם מספרים סיפור, מתכוונים לומר שזה מציאות היסטורית.
או כך ראוי שיהיה. ולא היו דברים...
זו אותה שאלה. זו אותה שאלה. אני לא מבין למה זו שאלה אחרת. אתה אומר לך,
סליחה,
כשאני מנסח את השאלה שלך האם המדרש מתכוון למציאות היסטורית או לא, אתה מוסיף כאילו שזו שאלה אחרת, או שהם מתכוונים לומר שכך ראוי שיהיה. לכאורה, אם אתה אומר כך, ראוי שיהיה, הכוונה שזה לא מציאות היסטורית. אז זאת אומרת, זו אותה שאלה. בסדר? אוקיי. תשובה, כשהמדרשים מספרים סיפור, הוא לאו דווקא היסטורי. עכשיו, מדוע, אם כן, הם מספרים אותו? אחת האפשרויות להסביר את זה, זה לומר שכך ראוי להיות. אבל זה לאו דווקא רק זה. זה יכול להיות משל, יכול להיות הדגמה של משהו. לפעמים זה גם מציאות היסטורית. כן, בבקשה. לא, אני לא נגד זה שיש סיפור אמיתי בבחינה היסטורית. אני רק אומר שזה לא הכרחי. כן, מה אתה אומר?
איך הרמב"ם מסתדר עם המדרש הזה שהתורה ניתנה במדבר שהוא מקום הפקר? הרי הרמב"ם בהלכות שבת מסביר את המדבר בתקופה שעם ישראל היה שם, לא כמקום רשות הרבים. אומר להפך שדווקא היום המדבר הוא מוקדש לרשות הרבים.
לפי הרמב״ם בהלכות שבת, כשישראל ישוב במדבר, המדבר היה רשות הרבים. היה רשות הרבים. ובימינו, מדבר הוא קרמלית. מה?
כסף
משנה לא מסביר ככה ברמב״ם.
רמב״ם, הלכות...
לגבי הסוגיה הקל של ישראל בעצמת...
איזה פרק? הגמרא בתחילת שבת, אני מכיר, אתה אומר לי רמב״ם. בוא נבדוק, רמב״ם. איזה הוא קרמלית? אז הוא אומר...
היום.
הוא מסביר רק רגע, רגע. וכן, הימים והבקעה בין בימות... רגע, איפה הוא המדבר פה? רגע, רגע, רגע. הימים והבקעה. בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, כל אלו קרמלית הן.
רשות הרבים,
כשהרמב"ם מדבר על רשות הרבים. איזו היא רשות הרבים? הוא כותב לך. מדברות ועיירות. ושווקים, ודרכים המפולשים להן. מה אתה אומר, כסף משלה, הוא מאיר על זה? המדברות, נשאר ירושלים, והוא דבר מטמיע. בזמן שישראל אומר, כתב הרב אברהם בן אוש רבנו, שיש מפרשים בזמן שישראל חונים במדבר, והיו מחנותיהם סדורים בו, היה לגבן כמו בקעה ושדה. ומה ידם אלו? והזמן הזה שאין סלדרים בו, אלא כל שירצה הולך ועובר בתוכו רשות הרבים. ותעמד ומסתברהו, לעניין יערים, לדמי לים ובקעה, יפה, חידוש יפה.
אז איך הרמב״ם הזה הסתדר על פי
המחשבון? רגע, אתה אומר שבזמן שישראל היו במדבר, אז מה? זה היה קרמלית.
זה היה קרמלית.
לא, אז מה? זה היה קרמלית.
לא, אבל...
קרמלית זה גם הפקר לכל. חוץ מזה, אני רוצה פשוט...
לא, הרמב״ם מגדיר את השוק הרבים כיום.
סליחה. בלי להיכנס לפרטים של הדבר הזה. המושגים רשות היחיד, רשות הרבים וקרמלית, אינם מושגים של בעלות. למשל, אפילו באמצע הלא כלום, חתיכת תל, איזה סלע מוגבה הוא רשות היחיד. לא משנה למי הוא שייך, גם אם הוא לא שייך לאף אחד. יכול להיות הפקר, אבל הוא רשות היחיד. כמובן, זה שתי הגדרות שונות. זה לעניין רשויות שבת, וזה לעניין בעלות. המדבר הוא הפקר, גם אם יש בתוכו רשות היחיד. היו? בסדר. מה?
אני
אגיד
את זה, כי הרמב״ם מגדיר דווקא היום את המדבר,
במדבר כאשר תרבים שלנו. אז בכל לא משנה, גם הרמב״ם מסכים שהמדבר הוא הפקר.
אם זה הפקר, היום זה הפקר.
לא, תמיד זה ההפקר. הפקר יכול להיות רשות היחיד, יכול להיות רשות הרבים, יכול להיות קרמלית, יכול להיות מקום פתוח.
אבל כשהעם נמצא במקום מסוים, עם ישראל נמצא במקום מסוים, כל אחד יכול להגיע לשם, עמלק יכול להגיע לשם למשל, לא, ככה.
אבל עם ישראל יכול להגיע לשם, סימן שהוא הגיע למקום הפקר.
אבל
בעזרת סליחה, מי הרשה לעם ישראל להיכנס למדבר? לא, אף אחד לא הרשה להם, זה הפקר, מותר להיכנס.
אבל
לעומת זה, כשצריך לעבור דרך ארץ אדום, זה לא הפקר, אסור לעבור.
אבל הקדוש ברוך הוא הוביל אותם.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא לא הוביל אותם נגד המוסר. הרי כשהגיעו לארץ אדום, למרות שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם, מבקשים רשות, נכון? מה שאין כן לגבי המדבר, הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, תבקשו רשות ממישהו להיכנס למדבר. תיכנסו.
הוא שם את עמוד האש ועמוד הענן.
אז למה עמוד האש ועמוד הענן לא נכנס לארץ אדום?
כנראה שאמר, הקדוש ברוך הוא לא רצה.
למה הקדוש ברוך הוא לא רצה? אני אענה לך למה הוא לא רצה, כי זה שייך למישהו. כי לבני עשיו נתתי את הר סעיר, נו, מה הקושי? כתוב. אז זה שלהם, אז אסור להיכנס סתם. במדבר לא שייך לאף אחד, מותר להיכנס, זה הכל.
אבל תורה ניתנה אחרי שעם ישראל היה שם, כלומר, אחרי שעם ישראל
יצא שפלו אחד. נו באמת, זה פלפולים באמת לא במקום, מחילה מכבודך. כן, משהו מסביר כאן, המדבר, התורה ניתנה במדבר כדי ללמד אותנו משהו. שמה המדבר? המדבר אנחנו יודעים, זה מקום הפקר. נקודה, נו. עכשיו, האם... הייתה בעלות עם ישראל ועל המדבר בשעה שהם ישבו שם, וזה שאלה אחרת. אנחנו מדברים פה על מהות המדבר. המדבר כהוא במקום הפקר. זהו, נקודה. חוץ לזה כתוב במדרש, זה לא המצאה של המער. טוב. צריך ללמוד תורה
בחינם.
לא, הכוונה שאדם עושה עצמו הפקר, וגם שהתורה שייכת לכולם. נכון, אסור ללמד תורה בכסף. נכון. נכון, שנאמר, ראה לימדתי אתכם חוקים משפטיים, מה אני בחינם, אף אתם בחינם, נכון.
אז למה הגויים אסור להם ללמוד תורה, זה לא חינם לגויים? זה לא כאילו...
לא שזה לא חינם לגויים, זה אסור להם. נכון?
אז אם זה הפקר...
בסדר, אז זה השאלה של המהר"ל, אנחנו עדיין בשאלה. אתם פשוט לא מבינים שיש פה שאלה, וצריך לתת למהר"ל לענות. אני עושה את זה בשבילו, כן? טוב. אז שורה 4. ואם כי לא היו האומות רוצים לקבל את התורה, ואז לכאורה זה קשה, מה שאתה אומר, שהתורה משלימה את האדם, הרי רוב האדם לא קיבלו את התורה, דבר זה הוא מצד המקבל בלבד. כלומר, יש עיכוב אצל המקבל, אבל התורה היא לכל. דבר מאוד מעניין מה שאומר כאן המהר"ל, כן? שהתורה זה נשמת האדם באשר הוא אדם. זאת אומרת, זה כולל ישראל והעמים. הלכה למעשה זה לישראל ולא לעמים. כי יש עיכוב מצד המקבל. מובן? מה אתה אומר? למה זה קשה? זאת אומרת, לא, אני רוצה להסביר. מה זה אומר, מה שאומר המהר"ל? זה כשישראל מקבלים את התורה, הם מקבלים אותה רק הם, עבור העולם כולו. כלומר, זו טובה שאנחנו עושים לעולם כולו, שאנחנו מקבלים את התורה. זה מה שאתה ביטוי הזה. בחר בנו מכל העמים. היום להסביר הרב אשכנזי מה זה בחר בנו מכל העמים. מכל העמים לקח קצת, לקח קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, עשה מזה עם ישראל. ואז נתן לנו את תורתו. כך גם הזוהר מסביר שזאת הסיבה שהיה צריך לפני מתן תורה שיגיע גוי, יתרו. כנציג של האנושות, כדי להראות את, את הממד האוניברסלי של נתינת התורה. כן, מה אתה אומר?
גם להגיד שהגויים לא בני אדם.
היה אפשר להגיד שהגויים הם לא בני אדם, מעניין שהמהר"ל לא אומר את זה.
אבל אפשר להגיד.
היה אפשר להגיד, אפשר להגיד הרבה דברים, רק המהר"ל לא אומר את זה.
הגמרא.
הגמרא לא אומר את זה?
היא אומרת שהם לא נקראים אדם.
כן.
אתם
קוראים
אדם ואין, כי אתם טוען לצל מרדי אדם על אתם. אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. אבל תהילים,
נמשל
כמו תדמו. אתה אומר שלפי הגמרא, בשם רבי שמעון, אין הגויים קוראים אדם, נכון. ואיך הם קוראים?
חמורים.
מה אומר רבי מאיר?
אפילו
כהן דלת שנאמר האדם. מה אומרים התוספות בשם רבינו תם? מה אומרים התוספות? רגע, רגע, מה אומרים? מה? לפני שתגיע לגרסה שלך. מה? רגע, לפני הגרסה שלך. קודם כל, מה מודפס? מה אומרים התוספות בשם רבינו תם? התוספות אומרים כך, שמה שרבי שמעון אומר זה על המילה אדם, ומה שאומר רבי מאיר זה על המילה האדם. שהגויים נקראים האדם, וישראל נקראים אדם. זה לפי רבנותם. עכשיו, לפי רש"י, זו מחלוקת רבי שמעון ורבי מאיר. רבי מאיר, אז רשי זה מאוד קיצוני. כי לפי רשי, רבי שמעון סובר שהגויים בינם בני אדם, או שאינם לא קרויים אדם, ואילו לפי רבי מאיר, כל האנושות נקראת אדם, וזה קצת תמוה ששני תלמידים של רבי עקיבא, רבי שמעון ורבי מאיר, נחלקו בדבר כל כך עקרוני, כשרבם אמר חביב אדם שנברא בצלם. אז יש קצת קושי לומר כדברי רשי, למרות שרשי לא סתם אומר את מה שאומר, אני אסביר למה. אבל כשאתה אומר שנגיד אפילו נקבל שרבי שמעון נתכוון כפשוטו. נשאלת השאלה, למה ישראל נקראים אדם? הרי אם להיות אדם זה לא דבר מכובד, כי הרי הגויים הם בני אדם. הרי לכולי אלמה הם בני אדם. אז אם כך לא היה ראוי למעלת ישראל להיקרא בשם אדם. אלא זה בא לומר שהאנושות מגיעה להשלמתה דרך ישראל, הנקראים אדם. פעם שאלתי איזה יהודי אחד, רבי אברהם לבני, זכרונו לברכה. שאתה אומר, אתה כזה אוניברסלי, דואג לאנושות כולה וכו'. איך אתה מסתדר עם המאמר של חז'ל, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם קרויים אדם? אז הוא אמר, זה המאמר האוניברסלי ביותר שראיתי אי פעם. כי הוא אומר שהייעוד של האומה הישראלית זה האדם. מובן?
לא.
מה לא?
התפיסה האחרון, לא
הבנתי. מה? כלומר, אם התואר הכבוד של עם ישראל זה להיקרא אדם, סימן שהאדם זה חשוב.
אולי כדאי בכל זאת לראות משהו פה. גם הרב קוק זה מקור, אני חושב.
תגידו לי מקור מאוחר וזה, אבל בכל זאת זה מקור.
אפילו כהן גדול
בראשי כבתורה,
אפילו
נוכרי, כן.
אפילו נוכרי.
כן. כן, כן, אני יודע. אבל מה נעשה שזה כנראה לא גרסה אמיתית, אלא זה כנראה תוספת. היה למישהו, היה לו קשה, איך אפשר לאהוב גויים. אז הוא הכניס את המילה הזאת. אבל יש, אני רק רוצה להעיר איזה הערה קטנה מן הרב קוק. צרות העין, הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת. אפילו חוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה, היא מהמחשקים הנוראים. שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני שכל נפש עדינה מצפה לאור. אלא מה תגידי, אבל יש לי מקורות בחז"ל. הנה, הוא אומר. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראויה נגד השטחיות הנראית בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו, מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו. שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. ככה הוא אומר. אולי נוסיף עוד איזה משהו קטן. אהבת, רגע, אולי פה, לא, אני לא רוצה לקרוא הכל, כי אנחנו לא נגמור עם זה. הנה. אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית, והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו לשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, בלא אהבה פנימית מעמקי לב הנפש, להיטיב לעמים כולם, לשפר את ענייניהם, לאשר את חייהם. כלומר, אם לא אכפת לי מן העמים, אז בשמה אני צריך להודיע בעמים עלילותיו? בשמה אני אומר קדיש כל יום? התגדל והתקדש שמר רבה, מה זה? אמרו כל הראשונים, מה זה התפילה הזאת? שיתקיים הכתוב ביחזקאל, והתגדילתי והתקדישתי. ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. בכל זאת, כן. זה, לא, זה במידות ראייה, שבסוף מוסר אביך, ערך אהבה. קראתי מספר פסקאות, כדאי לקרוא את הכל. כן, בבקשה.
איך אפשר לאהוב את הגויים אחרי כל מה שהם עשו לנו?
איך אפשר לאהוב גויים אחרי כל מה שהם עשו לנו? יפה, שאלה נפלאה. השנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. עכשיו, אולי אני אוסיף לך עוד משהו. אף על פי שלפעמים, אהבת הבריות מקפת היא את הכל. ונכנס גם רשע בכלל האהבה. אין זה מגרע כלל משנאת הרע, עד רבה, היא מחזקת אותה. שהרי ודאי לא מצד הרשעות של הרע הוא נכנס בכלל לאהבה, אלא מצד חלק הטוב שבו, שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. וכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה השנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. מובן? זה צריך לדעת לעשות מה שנקרא נסירה. טוב, כן.
משהו מסביר פה שהגויים בעצם לא רוצים לקבל את התורה.
כן.
כמו שאדם עומד ליד המזור, עובר באור, אומר, אני לא רואה את האור הזה.
נו.
לכאורה, חלה עליו חובה. אדם לא יכול לומר, אני לא רוצה לקבל. אם יש דבר כזה, חייב לקבל.
אתה צודק. כלומר, אתה צודק, אבל זה...
כל לכאורה הוא פותר.
השאלה שלך בנויה על זה שהמדרש כאן לא הוסבר על ידי המהר"ל. כן? כלומר, הוא הזכיר את זה רק בדרך אגב, ולכן הרבה קושיות מתעוררות. אם אתה רוצה את פירושו של המהר"ל למדרש הזה, זה בסוף פרק ראשון, הוא הסביר. בסדר?
אתה יכול לחזור על זה קצת?
לא, אני לא יכול, כי אני כבר חזרתי על זה עכשיו, מה לחשוב? אני לא יכול, צריך להתקדם במהר"ל. כן. טוב. ודבר זה מחייב התורה מן השמיים, עד שיהיה השלמה אחת. אגב, זה גם השאלה, יש בדברי רבי עקיבא, במסכת אבות, חביב האדם שנברא בצלם אלוהים, חיבה יתרה וכו' וכו'. אחר כך כתוב חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אז מי זה האדם שבבבה הראשונה? יש פה שלוש בבות של רבי עקיבא. בהתחלה חביב אדם, אחר כך חביבים ישראל ועוד פעם חביבים ישראל. אז למי הוא מתכוון שהוא אמר חביב אדם שנברא בצלם אלוהים?
כל האדם,
אתם אומרים, זה התוספות יום טוב. התוספות יום טוב אומר, הנה, כיוון שבהמשך הוא אומר, חביבין ישראל. אז בבבה הראשונה, כשאמר חביב אדם, הוא מתכוון לכל אדם. אבל יש הרבה שיגשו על זה כל מיני קושיות. אני, כיוון שאנחנו לומדים מהר"ל, אני רוצה להביא לכם את דברי המהר"ל בנושא הזה. יש הרבה, נכתב על זה הרבה, לא נכנס. המהר"ל אומר דבר כזה, כשרבי עקיבא אומר חביב האדם, הוא מתכוון לישראל גם כן. אבל למה הוא אמר חביב האדם ולא אמר חביב ישראל? חביב ישראל, נכון? הוא אומר, כי כל האדם נקראים אדם, כולל הגויים. רק שבישראל זה מתבלט. מדוע? משום שיש באדם שני צדדים, כמו בכל דבר, החומר והצורה. צורת האדם היא המייחדת את האדם. ובאומות העולם הצורה משועבדת לחומר, ולכן אינה ניכרת. ובישראל הצורה משעבדת את החומר, ולכן ניכרת. כלומר, אצל אומות העולם ישנה תפיסה של שעבוד האדם לממד החומרי שלו, דיינו הבהמי שלו. כלומר, התפיסה הרווחת, כלומר, אצל אומות העולם היא שהאדם הוא בהמה משוכללת, ומצד זה יתרונה, אבל באופן מהותי בסופו של דבר יש לה שותפות. לעומת זה אצל ישראל שהצורה היא נבדלת. כן? ולכן גם אפשר לזכות לנבואה בישראל ולא באומות העולם.
אז אומות העולם לא אדם. רבי עקיבא גם כן.
לא, זה קודם כל, הבעיה היא ככה, שרבי עקיבא הביא פסוק ששייך לגויים, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, זה נאמר על גויים. נכון? אלא מה? בתוך האנושות יש מדרגות מדרגות.
הוא אומר כתוב חביב אדם שלא בצלם.
כן, אבל הוא מסביר.
הוא מסביר שהוא מתכוון לישראל.
נכון.
איפה כל
הגויים? אז למה הוא קרא להם אדם? על שם כל האדם כולו שגם אצלם נמצא הצלם. אז מה ההבדל? הוא אומר שבישראל הצלם הזה מובלט, מה שאין כן אצל אומות העולם, שאינו מובלט.
איפה הוא ייחד את ישראל?
הייחוד, אני אכבד בדיוק במה, מה שקרה צלם אלוהים ציבורי. כלומר שאצלנו יש צלם אלוהים בכלל, ואילו אצל אומות העולם צלם אלוהים נמצא בפרט, ולא בכלל. בסדר?
אז למה היה צריך עוד הפעם חביבים?
יש עוד חיבות נוספות? שנקראו בנים למקום, שניתן להם כחיבה, יש עוד חיבות לעם ישראל. יש גם החיבה הכללית, הכללית של האנושות. עכשיו, צריך להבין, מה מתכוון המהר"ל כשאומר את זה? הוא מתכוון להגיד שעם ישראל הוא התמצית של האנושות. זאת אומרת, כל האנושות צריכה לשמוח שיש בקרבה עם כזה שמוציא את האנושיות אל הפועל בשלמותו. בשלמותה. וזאת הסיבה שכולם סודים אותנו. זה הולך ביחד. כן, הרב קוק בזיוב במאמרי ראייה, שזה שכולם סונים אותנו על מתן תורה, למשל, אם אתה בכלל לא שייך למשהו, מה אתה שונא? אדם לא, שום אדם לא שונא את האיילות על זה שהן רצות מהר ממנו. הן איילות. כן? או על זה שהאריה טורף יותר טוב ממנו. הוא אריה. אז למה אני לא צריך לקנא בו? כן? אז אם הם מקנאים ושונאים אותנו בגלל זה, סימן שיש להם קצת שייכות לזה. ושזה עתיד להתגלות באחרית הימים. טוב. שומע הרב קוק
שברוך השם יש לו סדר לדת.
כן, כן, זה סימן של שייכות. יפה מאוד. כן. יש אגב מהר"ל מעניין על זה בדרוש שלו על המצוות. או הדרוש של התורה או הדרוש של המצוות. לא זוכר איזה משניהם. ששם הוא אומר, מסביר את האגדה במסכת ברכות על שלוש משמרות עבי הלילה. אין, יש משמרה שכלבים צועקים, חמור נוער, כלבים צועקים, אישה מספרת עם בעלה. נכון? שלוש משמרות. אז, ותינוק יונק משדי אמו. מה? אז הוא מסביר שמה, מי זה החמור, מי זה הכלבים. זה הצרות של הגלויות, זה אומות העולם, מתנהגים אלינו כמו חמור נוער, כמו כלב צועק. מי זה האישה ובעלה? אז רגע, עם ישראל והקדוש ברוך הוא. ככה רגילים את זה. אמר לו, הוא אמר לו ככה. זה ישראל ואומות העולם. בסוף הגלות, גם אומות העולם מתחברים אליהם. טוב, הלאה. או שאנחנו ננק מהם. וינקת חלב גויים, ושוד מלאכים תינקי. כן, חלב גויים. אתה בטוח? יאללה, מה אכפת לך? נבדוק. רגע, אנחנו נבדוק. אין לנו יותר טוב מאשר להסתכל בספר. נכון, הצדק איתך, אתה רואה, כדאי להסתכל בספר. וינקת חלב גויים ושוד מלאכים תינקי. בסדר? וינקותא תרתי משמע. מה אתה אומר?
הרב, אם גויים, יש להם חלק בתורה, שהם עולים לעולם הבא, הקדוש ברוך הוא שואל אותם, היה לכם אופציה לקחת חלק ובחרתם שלא? כי אם מתוקף אותם בני אדם, ויש להם חלק מסוים בתורה, אז היה להם איזה סוג
של... זה כבר החשבון של הקדוש ברוך הוא עם כל אחד ואחד. מה הייתה יכולתו וכו'.
קיימת כזאת שאלה? אתה בן אדם, נתתי תורה, זה גם בשביל...
למי שזה שייך לו להישאל, אז זה יישאל. מי שזה לא שייך לו להישאל, לא יישאל. או? טוב. איפה אנחנו? ואם לא היה תורה מן השמיים, היה השלמה מיוחדת לכל פרטי ופרטי, והכל לפי השכל שלו, ודבר זה אי אפשר, כמו שאמרנו, כי אז היה יוצא... שרוב העולם לא היה להם שייכות אל השלמות. ועל חילוק זה, תקנו הברכה על התורה. כי ברכה הראשונה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בתורה. טוב, האמת היא, אז זה לא הנוסח, לפחות לא של הספרדים ולא של האשכנזים, אבל או שהוא מקצר או שהיה לו נוסח כזה. לעסוק בתורה. וברכה זאת היא כמו שאר ברכות המצוות, שמברך על המצוות, וגם זה שעוסק בתורה, מצווה עושה ומברך עליו, ומפני כי אין די בברך. זאת אומרת שהוא מברך על זה שהוא עוסק, לא על זה שהוא לומד.
מה הגרסה בגמרא?
הגרסה מודפסת לפנינו היא כמו... הגרסה מודפסת לפנינו בגמרא היא כמו של אחינו האשכנזים, לעסוק בדברי תורה. הגרסה של אחינו הספרדים היא כפי שמביא הריף. הריף הייתה לו גרסה אחרת בגמרא. לעסוק בדברי תורה. אז זה שתי מסורות, מה היה כתוב בגמרא. אחינו אשכנזים יש להם מסורת אחת, אחינו הספרדים מסורת אחרת. טוב.
למה הוא כתוב ברכה ראשונה?
מה?
בפועל זה לא ברכה ראשונה.
למה?
יש לפניה כמה ברכות קודם.
על התורה?
על התורה. על התורה.
על התורה, אני יודע.
ברכה ראשונה, הוא אומר, מה זה ברכה ראשונה?
ברכה ראשונה על התורה.
כאילו, אבל לפני הברכה הראשונה יש ברכות אחרות.
הוא לא מדבר על הברכות כולם. יש הרבה ברכות בחיים. הוא מדבר, אדם שעוסק בתורה, ברכה ראשונה שהוא מברך על התורה, זה לעסוק בדברי תורה. זה מה שהוא אומר.
איזה עוד ברכות מברכים? זה שנייה יש.
מה?
אבל היה בבוקר שאדם קם.
לא, זה לא מה שהוא מתכוון. סליחה, אתה מניח הנחות קשות, ועל גביהן אתה מקשה קושיות. אתה מניח הנחה מוקשת, שלא כתובה במערל, כשהמערל אמר הראשונה, הכוונה הראשונה כשהוא קם בבוקר. ובגלל זה יש לך קושיה. אבל הברכה לא אמר הראשונה כשהוא קם בבוקר, אמר הראשונה מברכות התורה. יש כמה ברכות לתורה. הראשונה שבהן זה אשר קידשנו מצוותיו וכו'. לא, אני מבין לעצמך למה להניח הנחות שיגרמו קושיות. לפעמים אומרים, יש לי ישב בדוחק, לפעמים יש לי הקשות בדוחק. כן. טוב. והערב נא, ואשר בחר בנו מכל העמים, אתה יודע, בסידור. יש שלוש ברכות, יש אומרים שתיים, אומרים שלוש, אני לא יכול לחלק את זה. נכון? אתה יודע, הדתיים, כשהם מברכים ברכת התורה, אומרים שלוש ברכות. אז הוא מקבל כאן הראשונה מבין השלושה. אתה יודע את זה? טוב, בסדר. טוב. אז הוא אומר, וגם זה, וגם זה שעוסק בתורה, מצווה עוסק. כלומר, שעוסק ולא לומד. למה? כי ללמוד הכוונה לכוון לאמת. לך תדע אם כיוונת לאמת. איך אומר בהקדמה שם המהר"ל? דרך האמת רחוק מי שימצא. איך אתה יכול להגיע לאמת? זה אחד מיני אלף. אז יוצא לפי זה שכולם יברכו ברכה לבטלה, אם יברכו אשר קידשנו מצוותיו ויצאנו ללמוד תורה. כי לך תדע אם כיוונתי לאמת. אבל אם לעסוק, בטוח שעסקתי גם אם טעיתי. כן? מצד שהתורה היא הפקר לכל. ואין דומה לשאר מצווה, ומפני זה, וגם זה שעוסק בתורה, מצווה עושה, הוא מברך עליו. ומפני כי אין די בברך הזו, כי השם יתברך הוא שמוציא שכל האדם אל הפועל, ואין דומה זה לשאר מצווה שאדם עושה מעצמו, אבל התורה השם יתברך הוא המוציא שכל האדם אל הפועל, ואין זה לאדם מעצמו, לכן יש לו לברך את הברכה השנייה, ברוך המלמד, תורה לעמו ישראל. כלומר, בעוד שבקשר המצוות, המצווה תלויה בי לגמרי. או שאני מניח תפילין, או שאני לא מניח. אם אני מניח, אני מניח. בלימוד תורה אני צריך סייעתא דשמיא. כלומר, זה לא מספיק שאני למדתי. ריבונו של עולם משותף למצווה שלי. ולכן אתה מוסיף ברכה נוספת, המלמד תורה לעמו ישראל. וזה כנגד שהשם יתברך מוציא שכל האדם אל הפועל, ולמד תורה לעמו ישראל. וכך מוכח לשון, המלמד, דמשמע לשון הווה. לא שאשר לימד, אלא המלמד, בהווה. ודבר זה, כי אתה מלמד תורה לעמו, ומוציא שכל האדם אל הפועל. ומפני כי דבר זה, אינו רק שמוציא שכל האדם הפרטי אל הפועל, ולא הזכיר השלמת הכלל. איך אתה יכול, הרי התורה אמרנו שמעלתה לעומת הפילוסופיה, שהפילוסופיה פונה אל היחיד המבין אותה, בעוד שהתורה ניתנה אל האומה בכללה. ודבר זה הוא מחויב ומוכח להיות כמו שהתבאר, לכן תקנו ברכה שלישית, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. וזה מפני שהשם יתברך, אתה רואה שיש פה שלוש ברכות? כן. אז לכן, אתה רואה יוסף חיים, כשהוא אומר ראשונה, הוא התכוון הראשונה מבין השלושה. כן. עכשיו, חוץ מזה שבאמת מנהג אשכנז זה שמתחילים בברכת התורה, בבוקר. כן, חוץ מזה. כן, ככה הם מסבירים, לא ברכו בתורה תחילה, לכן, אחינו אשכנזים מפרשים שחייבים להתחיל גם בברכה הזאת לפני כל... לפני אלוהי נשמה. כן. אחרי נטילת ידיים, זה נכון, כי זה אין ברירה. אבל גם זה לא כל כך פשוט, כן? בכלל לא ברור, טוב, זה כבר צריך לפתוח סוגיה חדשה, מה המקור של חיוב נטילת ידיים בבוקר? שזה לא מוזכר, לא מוזכר בגמרא. בעיה. לא מוזכר בגמרא שצריך לטול ידיים בבוקר. אז יש פה איזה בעיה, מה?
אתה מדבר על הנשמה קודם כל,
אתה
מדבר על תורה.
טוב, זה הסברה של אחינו הספרדים, מה שאתה אומר. איך אפשר לדבר על התורה אם לא דיברת על הנשמה קודם? בסדר, אז יש סברה לך. רק רציתי לענות על שאלתו, איך המהר"ל אומר ראשונה. כי הוא התעקש, ראשונה של המהר"ל, כבר ראשונה כשהוא קם. אז ניסיתי קצת להכניס משהו, בסדר? טוב.
כן. ספרדים, הוא לא חווה על זה.
מה אתה אומר?
לפי סדר
הברכות,
לכאורה, הברכה האחרונה של בחרבן צריך ראשונה. כי לבחור במישהו, אחר כך לקדש אותו, ואחר כך לתת לו את התורה.
זאת אומרת,
הסרט כמו שהוא נראה עכשיו, כן? אשר
קידישנו,
אחר כך...
אתה צודק. כלומר, לכאורה היה צריך להתחיל לברכת הכלל. להתחיל באשר בחר בנו. ואחר כך החיוב שלי ללמוד, כן. אתה צודק. מבחינה מהותית זה נכון. מה שכאן המהר"ל מדבר זה מבחינת הסדר הלוגי של האדם הפרטי שקם בבוקר ורוצה לברך על התורה. אז הוא קודם כל מודע לזה שיש לו מצווה. ורק לאחר מכן הוא שם לב שהמצווה הזאת היא מתוך הכלל. אבל אתה צודק, שמבחינה מהותית, בחר בנו קודם לכל. כן. פעם הרב ביגון התווכח עם איזה יהודי חילוני, לא זוכר מאיפה, יהודי חשוב מהציבור החילוני, אמר לו, תשמע, אני בעד יהדות, אני דווקא בעד, אני לא נגד, רק אני בעד היהדות של הרמב״ם, לא זו, לא, לא זו של רבי יהודה הלוי, כי רבי יהודה הלוי הוא גזעני, והרמב״ם. אמר לו הרב ביגון, תגיד, הרמב״ם אמר אשר בחר בנו מכל העמים, הוא לא אמר. אם אמר, אז זה אותו דבר. טוב. וזהו, זה נכון אגב, שמהות הסגולה הישראלית, לפי הכוזרי ולפי רבי יהודה, לפי הרמב״ם, זה לא אותה, לא אותה מהות.
למה?
מה? כי לפי רבי יהודה הלוי, הסגולה הישראלית זה הנבואה. לפי הרמב״ם, כל אדם יכול להתנבא, לא משנה יהודי גוי, מה שמבדיל זה החוכמה. יש מה לדבר על זה. במובן הזה, דווקא הרמב״ם הוא יותר גזעני, בגלל שהוא סובר שיש משהו גנטי ביהודי שעושה אותו יותר חכם. מה שאין כן אצל רבי יהודה הלוי, שההבדל הוא מצד הנשמה ולא מצד הטבע. יש מה לדבר. אבל לא משנה, בכל מקרה, הבדל בין ישראל לעמים יש, בין לפי הרמב״ם, בין לפי רבי יהודה הלוי.
אבל מה אם הרמב״ם נחמה בגן תאמין?
נכון, אז לפי הרמב״ם ההבדל יהיה דרגאי, שאנחנו אומה שאצלה החוכמה מצויה. ככה זה לפי הרמב״ם. ולכן מי שחכם באמת באומות יתגייר. ככה הוא מסביר לרבי עובדיה הגר. הוא אומר, איך אפשר להגיד עליך כסיל כמו שמישהו אמר לך, הרי אתה ודאי חכם גדול, הרי היה, התגיירת. זה מעניין מה שהתפיסה הזאת של הרמב״ם.
משה רבנו אומר עם נבל ולא חכם.
זה בתוכך. משה רבנו מוכיח, נכון? בסדר. בסדר, אז ראה, אתם עכשיו רוצים לנסות להכריע בין הרמב״ם לרבי יהודה הלוי, זה לא הנושא שלנו כעת. טוב, וזהו. מפני שהשם יתברך השלים את הכלל, כלומר כלל ישראל, בתורה שנתן השם יתברך על הר סיני, ואמרו, במסכת שבועות, כי אף הדורות שעתידים לעמוד. וכל זה, מפני כי התורה היא השלמת הכלל, כי אפשר זולת זה. מה הוא רוצה להגיד פה עם הדורות שעתידים לעמוד? אם התורה היא פרטית, אז רק הפרטים שעמדו למרגלות הר סיני שייכים לתורה. כי התורה ניתנת לזה ולזה ולזה ולזה. אבל אם אנחנו מסתכלים במה שקורה מעמד הר סיני, אנחנו רואים שבכלל התורה לא ניתנה לאנשים שהיו שם. לא, התורה ניתנה שמה לנשמת הכלל, והראיה, הקדוש ברוך הוא דיבר שמה בלשון יחיד, אנוכי השם אלוהיך, היה צריך להגיד אנוכי השם אלוהיכם. היו שם מיליוני אנשים, אז יצר להגיד, אנוכי השם אלוהיכם. במקום זה אמר אלוהיך, סימן שהוא דיבר רק עם אחד. מי זה האחד הזה? לא, מה פתאום, כל אחד ואחד. אז זה אלוהיכם, אם כך. דיבר, היא נשמת הכלל. היא נשמת הכלל. כלומר, הוא דיבר עם עם ישראל כיחידה אחת. אם זה יחידה אחת, אז זה עובר את כל הדורות. זה לא קשור דווקא לדור הספציפי שהיה שם. אלה היו רק נציגים. זה מה שאומר כאן המהר"ל. נשמת הכלל זאת האישיות הכוללת, נשמת הנשמה הכללית שמתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו.
יש נשמה כזאת אצל הגויים, נשמת כלל של הגויים?
זה שאלה בפני עצמה, אם יש גם נשמות כלל אצל הגויים או לא. בסדר? זה נושא שאני מוכן לפתוח אותו, אבל זה לא כעת. כן? אבל יש, נאמר ככה, כשאתה רואה במדרשים, אמר לה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ביתי. למי הוא התכוון? עם מי הוא דיבר כשהוא אמר את זה? לא עם כולם, לא איתי ואיתך. דיבר עם כנסת ישראל כישות מטאפיזית, רוחנית, כללית, שעוברת את כל הדורות, והיא מתגלה בי, בך, בסבא שלי, בנכד שלי וכו'. מובן? זאת אומרת, הפרטים אינם, הכלל אינו סך כל הפרטים, אלא הם גילויים של אותה נשמה כללית. ולכן, כיוון שהתורה ניתנה לאותה נשמה כללית, זה מחייב את כל הדורות. שאם לא כן, זה היה מחייב רק את הדור ההוא. זה מה שנאמר כאן. כן, כי אף הדורות שעתידים לעמוד, וכל זה מפני כי התורה היא השלמת הכלל, הכלל כי אפשר זולת זה. אגב, זה אומר דבר מאוד חשוב, שבעצם מה שנעשה במעמד הר סיני, זה היה עיצוב של הזהות הלאומית, לא של הזהות הפרטית של כל אחד. יוצא לפי זה, שכדי להיות שייך לתורה, אני צריך קודם כל להיות שייך לכלל שקיבל את התורה הזאת. נפקא מינה, הלכה למעשה, אומר הרמב״ם, אדם שמקיים את כל המצוות ואינו עושה אפילו עבירה אחת, איך קוראים לזה?
צדיק.
צדיק, נכון. אבל מרגיש זרות ביחס לכלל, אין לו חלק לעולם הבא. הלכה מפורשת, הלכות תשובה, פרק ג' הלכה י' א'. כלומר, הוא מתהלך כאחד מגויי הארץ, כאילו אינו מהם, אין לו חלק לעולם הבא. כך כותב הרמב"ם. למה? כי הוא מעולם לא קיבל תורה. יש לו דת, אבל זה לא תורה. הדת שלו מאוד דומה ליהדות, אגב. כי זה כל המצוות של השולחן ערוך כתובות שם. כן?
למה לא לומר אין לו חלק בישראל? למה אין לו חלק בעולם הבא?
זה אותו הדבר. עכשיו, כן. אבל הוא מסתכל על המצווה הלאומית הזאת כאילו היא מצווה דתית. זה בא לפתור את הבעיה של הרוחניות הפרטית שלו. אז מה בינו לבין בודיסט?
והרוחניות הפרטית שלו, הוא מבין שהשורש הרוחניות הפרטית שלו הוא מזה שהוא מזרע ישראל.
אם הוא מבין שזה בגלל שהוא מזרע ישראל, ואז זה מצד שייכותו לכלל הוא מקבל את התורה, אז הוא כבר לא בכלל מי שלא אכפת לו. בסדר? הלאה.
מה? אני ככה בשלוף מהצד. למה אני עדיין חוזר? למה אין לו חלק בעולם
הבא ולא
אין לו חלק בישראל?
למה אתה עדיין חוזר?
כן, אני גם אסביר גם מדוע. כי אם אתה אומר אין לו חלק לעולם הבא, אבל אתה אומר, עזוב, ירחם השם עד שנגיע.
אין לו עולם הבא של ישראל.
אין לו חלק בישראל.
זה אותו דבר.
שלא מצטרף למניין, לא כל מיני דברים, ואז הדרך היא
מראה לך. מה, לא אכפת לו לא להצטרף למניין? זה אחד כזה שלא אכפת לו.
אבל מה אם זה הפוך מי שעושה, כן?
הוא לא שייך לעולם הבא של ישראל, זה הכוונה.
אם יוסי יושב הפוך, הוא לא עושה מצוות, אבל הוא כן, הוא את עצמו
מלחם. גם לא לעולם הבא של גויים, כי גוי הוא לא, וישראל הוא לא כבר. אז הוא אבוד. מה אתה אומר?
האם מישהו כן לא עושה מצוות, אבל כן הוא את עצמו כחלק מהכלל?
אז יש לו בעיות אחרות.
בסדר. יש לו חלק מהכלל.
זה בעיות אחרות. טוב, וזה לא הנושא של השיעור כאלה. וכל זה, כן. והערכנו בזה במקום אחר, ודבר זה הוא מופת חותך ברור, שאין לספק בו מי שיש בו חוכמה. טוב, הוא קצת יורד על מי שלא מבין אותו אם ככה. טוב, שלום.